שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 716.
Hello, we're reading and the writings of בעל הסולם, page 716 in Hebrew, letter 26. Send your questions to Kab.TV. Selected questions will be asked during the lesson. Letter 26 and page 716. My dear friend, I attained correctly your latest letter. And if you wonder about how seldom did I write, I will inform you that my concerns grew greatly, and I will pray to the Creator to finish for me. I'm surprised why you didn't interpret the letter that I sent to our dear friend concerning the host slices and the guest blesses, because he wrote to me that he doesn't understand it. And it seems to me that you grew tired of carrying the longing for meriting the burden of Torah and Mitzvot since much time has passed.
זולת להסתכל באותיות מתות יבשות עד להפיח בהם רוח חיים, אשר לזה צריכים יגיעה, ולהגיעה צריכים זמן מרווח לדעתך. כתוב פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב, ונשמע קולו בבוא אל הקודש. הנה סוד האפוד, מלשון איה פה דלת. כי במקום הדלת, שם הפתח, בשעה שסגור. בגשמיות אפשר לראות הדלת כמו שאפשר לראות את הפתח. אבל ברוחניות אינם רואים זולת הפתח. ואי אפשר לראות את הפתח כלל, זולת הפתח. באמונה שלמה וברא רואים את הדלת, וברגע הזאת מתהפך לפתח, כי הוא אחד ושמו אחד. וכוח הזה לשמוע בכל חכמים במציאות זאת בדלת נקרא אמונה, מפני שאינה נקבעת בפעם אחת, אלא בחינוך, בהסגל ובעבודה, על דרך שאומנים את הילד הקטן, המונח כאבן שאין לו הופכים, זולת האומן הזה המגדל אותו. ועל כן נקראת כללות העבודה הזאת בלשון מעיל, להיותו בגד חיצוני, והיותו בלמעלה משכל האנושי, ושבו שילוב על דרך שולי הכלי, ששם מקום קיבוץ השמרים והזוהמה. דיינה, במשך ימי האומנות, הוא בבחינת הולך ושוב, ככל המחפשים אחר הפתח. וברגע האחרון של ההליכה, כשנמצא קרוב לפתח, אז דווקא נלאה וחוזר לאחוריו. הליכה הזו נקראת זהב, מלשון זהב. כמו שכותב הזוהר הקדוש, כי ההליכה נעשית בכוח ההשתוקקות והגעגועים לדבקותו התברך, ומייחל ומתהלל זהב זהב. ונקרא פעמון, משום שאין לו כוח לפתוח וחוזר לאחוריו, וכן מבלה זמנו בהלוך ושוב פעם אחר פעם, בלחפש אחרי הפתח, ונקרא רימון, כי רוממות הלמעלה משכל מקיפו סביב. ועל כן שוב נקרא רימון, ואם לא כן, היה חס ושלום נופל לגמרי. וברבות הימים מתקבצת זוהמה וחרדה גדולה בשולי המעיל סביב, הן מבחינת הפעמון, והן מבחינת הרימון המתקבצת מסביב האיה פה דלת, שאין לו קצה. ולמה עשה השם ככה לבריאותיו? הוא משום שצריך להמציא הכל לדיבורים, שיתגלה פה דלת בבואו אל הקודש. כמו שכתוב, ונשמע קולו בבואו אל הקודש. צא ולמד מאותיות דהי אלמה, מאותיות העולם הזה, דהן כל אלא בחרדה, כמורגש בנימין של הכינור. כי עקב תוקפו של התמשכות הנימין, יש שם חרדה באוויר, שהוא-הוא הכל ולא זולת. ועל דרך זה יש בכל אוזן אנושי מין עיקום באוזן שנקרא תוף בלשון הרופאים, אשר מתוך שפה חברו מכה באוויר, באים ניצוצי אוויר המוקים על אוזן האדם, דוחפים ביותר, על כן הם מכים על התוף שבאוזן, והתוף נחרד מכל הקאה בצורה אחרת. ובזה נמצאים כל מעלת מובחר היצורים מן המדבר, שבזכות זה כל שתה תחת רגליו. וזה שכתוב, וגילו ברעדה. ודרשו זל, במקום גילה, שם תהה רעדה. והלשון קשה. דהיה להם לתפוס לשון קצרה. הגילה והרעדה יהיו ביחד. אלא יורנו אשר הגילה לא הייתה לה מקום בלעדי הרעדה. וזה שאמרו, בו במקום שצריך להימצא גילה ושמחה, דרך שם מציאות הרעדה, שהוא מקום גילה. גם תוכל לנסות זאת בזוג המקשקש על הברזל בגיגית, ומשמיע קול. אבל אם תשים ידך על הגיגית, מיד יחלש הקול. וזאת מפני שהקול היוצא מהגיגית, הוא בחינת הרעדה של הגיגית. ועל ידי הקעת הזוג ושימת ידך, אתה מחזק את הגיגית וממעיט את הרעדה, וממילא נחלש הקול. והנך רואה את הקולות, אשר הקול והחרדה דבר אחד הוא. אבל לא כל הקולות ראויים לנעימות, שהוא באיכות צורת הקודם, דהיינו החרדה. למשל, קול רעם מפחיד, ולא ינעם לאוזן האדם, מפני שהחרדה תופסת שיעור גדול בכוח המכה, וגם כן מידה של זמן ארוך יותר מדי, ואפילו כוח המכה היה קטן, היה גם כן צורם לאוזן, מפני תפיסת זמן מרובה. אבל כל כינור ערב לאוזן השומע, להיותו משוער בכוח המכה, והיותו משוער בתכלית הדקדוק באריכות זמן. והמעריך בתפיסת זמן, אפילו חלק מסמך דלת מדקה, יקלקל הנעימות. ומכל שכן, להביא את הקולות לדבר השם, כי יקר הוא, ודאי צריכים דקדוק גדול בכוח המכה, המחולק על שבע מדרגות. ומכל שכן, בתפיסת זמן, שלא לקלקל חלק סמך דלת מדקה. כי שם רגל גאווה נמצא, כמו שכתוב, ותשם בסד רגלי. ואז תדע שכל המלאכים עולים בשיר, ובמקום גילה הוקדם הרעדה. ועל כן, לא כל החרדות טובות, אלא החרד לדבר השם, מקבץ כל החרדות למקום והקדם הגילה. והוא סוד, ייקבו המים אל מקום אחד, לא זולת, חס ושלום. וזהו שאמרו זל, כינור היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד, וכיוון שהגיע חצות לילה, באה רוח צפונית ונושבת בו, ומנגן מאליו. כי החרד לדבר השם, נקרא החרדה במקום רוח צפונית. דהיינו בסוד הרימון, שבזה בעל הבית בוצע. ונחלק לילה על דרך תפילה עושה מחצה. שעל כן הוא שוכב במיטה, שהוא סוד לא ייתן לעולם מות לצדיק. ועל דרך שדרשו על וישכב במקום ההוא, דרשו יש כף בית אותיות, שהוא כף המחזיק בית אותיות, שהם בית הנקודות היותר רחוקות במציאות שלפנינו, כמו שהערכתי במכתבי. ולמעלה ממיטתו, שם הוא סוד רימון. וכיוון שנתגלתה הנקודה של מטה, אז הקדוש ברוך הוא יוצא לטייל עם הצדיקים בגן עדן. כי הפתח פתוח, והשכינה הקדושה אומרת כל השירות והתשבחות שלה. ועל כן, כינור של דוד מנגן מאליו. כלומר, בלי חיבור שום דבר, זולת החרדה דרוח צפונית, ודי למבין. ואם עדיין אין הדברים ברורים, צא ולמד א' ב', שלא נחסר כל לבית שהעולם נברא בו, זולת האלף של אנוכי. וזו הפרצה שלה ברוח הצפונית של הבית. ועל כן, מצפון תיפתח הרעה, שהיא פרצה גדולה. אמנם, על כן, מצפון זהב יעתה. מתחילה בפעמונים, ובהתייחדם של הבית אותיות, מתגלה פה היי. ועל כן, צריכים לקבץ החרדות למקום אחד, להיות חרד רק על דבר השם. ואז מכינים פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב. ועל דרך זה, לאט לאט, יהיה העומד מרובה על הפרוץ, ויריח ביראת השם, ומרגיש שכל מה שטרח בעל הבית, לא טרח אלא בשבילי. וידע ויראה שבעה חלקי הרוח רעדה, דהיינו שנוסף על הרוח של יראת השם, או שנוסף על הרוח של יראת השם, עוד שש רוחות השורים על משיח השם, כמו שכתוב, ונחה עליו רוח חוכמה ובינה. ועל כיוצא בו, אמרו זל, בעל הבית בוצע, שאף על פי שבעל הבית בוצע, האורח מברך על הפרוסה, כמו על השלמה. ומי אשר חס ושלום אינו עושה כן, עליו נאמר, ובא פריצים וחיללוה. וחיללוה, חס ושלום, כמו שכתוב, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, לבוא שם בגסות הרוח, בפרוץ מרובה על העומד, וכדאי בזיון וקצף. וזה סוד וו קטוע דשלום דפנחס, להיותו עומד בפרוץ מרובה לפניו, ותעצר המגפה, שבקדושתו הרבה העומד על הפרוץ, ושוב נתייחדו העם עם משה, ודי למבין, והיה שכרו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, והנני ברית כהונת עולם, לנצחיות, כמו שכתוב בזוהר. ובזה התבאר לאברהם, הזאת זיכרון שלו שיהיה שם, שלא יחשוב האדם בפרטות העניינים שנלכד בהם, שזהו עצת היצר והסתרה אחרה, רק בכללות. והכוונה, כמו שהערכתי כאן, די בהר, וזה סוד כל עשיותיו של אדם, צריכים להיות בכוונה רק להקים שכינה מאפר, שהנחש הקדמוני ניזון ממנו ודוק. ומה אעשה לאלה שנודרים ונודבים על דעת רבים לעתות, ודי להם חצי הנחמה שמקבלים על ידיהם, כמו שאומרים, צרת רבים חצי נחמה, ועל כן עובדים ומסתפקים כדי לקבל פרס. ולו גבו דרכיהם פעם אחת לתמיד, למעלה מיוד תפחים, אז הראו את הדלת. כי פתח פתוח להרווחה הוא, ולא יהיה עוד בית הפכים במקום אחד ובזמן אחד, להיותו שורה למעלה מיוד. עד כאן.
אגרת די המבוררת. בעצם כולה על נושא אחד, שחרדה של התחתון, היינו ההכנה שלו. צריכה להגיע להתאמה לעליון, שאז ינגנו כאחד. שוב אני חוזר, חרדה של התחתון חייבת להיות, זאת אומרת התפעלות, הכנה צריכה להיות בהתאם לעליון, שאז ינגנו כאחד, שיהיה קשר ביניהם. לא יכול להיות שיצא איזה פעולה, תופעה תתגלה במציאות, אם אין איזה התאמה בין העליון לתחתון. אם אין, אז מתגלה כמו בעולם הזה, בצורות כאלו. אבל ברוחניות זה רק לפי הגילוי, ההתאמה. וזה מצד מלמעלה מהדעת, מצד העליון, שבזה הוא מתאים את עצמו לדעת התחתון. כך זה מבורר יפה בכלי נגינה. ובכל הצורות ההתקשרות. כן.
תלמיד מטורונטו, מקנדה, שואל, מה המשמעות של תדרים שונים של המוזיקה?
יש לנו שבע צלילים, יש עמים שבהם מודגש 5, כן, או 12, ככה, ועוד, כל מיני דיוקים הנוספים. אבל זה מה שיש. כשבונים כלי נגינה, יש שם מתמטיקה מאוד כזאת רצינית. פעם קראתי ספר על בניית האורגן, זה גב? הוא גב, הוא גב. כן, כי זה המכיר שלי היה מתקן שם ארגן בלטביה שם, בדומסקם סבור. אז ראיתי את הספרים על זה. שם כאלו נוסחאות, מעניין מאוד. אז בכלל לא הבנתי מה קורה כאן. זה שפה, מה זאת אומרת? אם אנחנו יוצאים מהעולם הזה באיזה צורה של צבעים, צלילים ועוד, כל מיני ביטויים של ריקוד, וכולי. אז מה זה? זה שפה. לשפה הזאת, שפה, מה זאת אומרת לשפה? כמו שהוא אומר לנו כאן, שצריך להיות מותם. הכלי עם הביטוי שלו, אחרת זה לא ינגן. כמו שרוח צפוני עם כינור של דוד. זאת אומרת, שיצא משהו מהכלי חייב להיות מותם לאור. לכן כל האיגרת הזאת, אמרתי שסך הכל זה התאמה בינה, מספרת לתאמה בין תחתון לעליון. אז בניגון, מפני שזה שבע צלילים העיקריים, אז יש לך התאמה העיקרית, המושלמת. עכשיו, הכל זה לפי היחסים בין בין התווים, זאת אומרת, בין זה כמו ספירות, זה בסופו של דבר אותו. אותה שפה, כן.
תימור מאיסטנבול שואל, מה זאת, מה זה הרטט של היצורים לבורא? האם אנחנו יכולים לומר שהמכשולים הגשמיים עוזרים לנו להסתגל לבורא או להתאים את עצמנו לבורא?
אנחנו לא מבינים עד כמה שמצבים שלנו הם נכונים וטובים. כי בעצם שום דבר לא משתנה חוץ מההתפעלות, ההתרגשות שלנו. זה פלא עד כמה שממצב הגרוע ביותר עד מצב טוב ביותר, מחיים ומוות לא חשוב מה, זה הכל בא לפי הרגשת האדם, היינו התפעלות האדם, איך שהוא מתפעל מאותה מציאות הקבועה. נראה לנו שמציאות משתנה, גם כך, מה שלא עושה השכל, עושה הזמן וכן הלאה, אבל זה מדובר בכל זאת על התהליכים הפנימיים שלנו, או שהם עוברים בנו, הרגשות שלנו, או שהן מתחלפות לפי איזה תוכנה משלהם, פנימית, או שאנחנו יכולים להוסיף לזה איזה יחס משלנו שהוא מורגש בנו כשינויים בקצב, בתהליך. אין זמן ואין שינויים. אלה היחס שלנו למציאות נותן לנו הרגשת הזמן. תשאלו יותר מזה, אני אוכל אולי... כן, איציק.
מה זה המצב הזה שהוא כותב, שבן אדם ניגש לפתח לרוחניות וברגע האחרון הולך אחורה?
זה מה שקורה. כי הפתח נפתח רק אם הוא מקבל תנאים של העליון. עד שהוא מתקרב זה איך שהוא יכול לסבול בצורה חלקית, אבל לגמרי לחתוך את עצמו מהעבר ולקבל את העתיד, כי פתח זה גבול בין עבר ועתיד, זה לא מסוגל. וחוזר.
מה חסר? מה ברגע הזה?
מה חסר? תמיכה בדרך כלל. סביבה. כוח תמיכה. מה אנחנו... אנחנו לומדים רק... אנחנו לא לומדים פעולות הבורא. בכלל. אלא אנחנו לומדים פעולות הבורא שאנחנו יכולים לעורר אותם. רק את האלו, ולא את הקוד. אז לכן... אה, חשוב לנו רק לדעת איך אנחנו יכולים להועיל. להועיל לזה רק על ידי התמיכה. יש לך להוסיף עוד לשאול? נו.
בדיוק להמשיך את השאלה של איציק, אז הוא אומר שצריך, הוא אומר צריך, הוא מדבר על איך להגיע כאילו למין כישוי כזה, הוא אומר צריך לקבץ את כל החרדות כאילו למקום אחד, שיהיה רק על דבר השם, הוא אומר בהמשך שצריך די להם חצי הנחמה וקבלת פרס, אבל הוא גבו דרכיהם פעם אחת ולתמיד, אז יכולים לעבור.
כן, שלא תהיה מפוזר בכל התוצאות שאתה מצפה שיהיה לך. שיהיה לך רק לכבוד הגילוי הכוח השפעה בעולם. שלזה תהיה מרוכז.
כן. פה מאוד מורגש שצריך לעשות איזשהו מהלך כזה מיוחד שיהיה אפשר כאילו להגיע איתו לפריצה הזאת.
זה רק באמונה למעלה מהדעת. אנחנו לא מבינים מה זה. אנחנו עכשיו מתקרבים לזה אפילו בחיי משפחה. אנחנו נגיע למצב שאף אחד לא יכול לסבול את השני, אף אחד לא יכול להבין את השני, לא במשפחה, לא ברחוב, לא באף מקום. אנחנו למדנו כבר בהיסטוריה שלנו עד כמה שאנחנו לא יכולים להבין אחד את השני. עד כמה שהעם אחד לא יכול להבין את העם השני. יש לו משהו מסובב במקצת בראש, לעומת מה שמסובב בראש שלי. אני לא מדבר שאצלו מסובב לרע או לטוב. אחד כלפי השני מסובב קצת, ואז יש שוני. אנחנו קוראים לזה מנטליות. שוני בראיית החיים, בראיית העולם, בקבלת ההחלטות, בביצוע, בהכל. ואתה לא יכול, זה שני תדרים שונים שלא יכולים להיפגש ולהתקלל. לא יכול. אתה רואה, אנחנו עם שכנינו לא מסוגלים. אצלם חשיבה, הסתכלות על הדברים, אחרים לגמרי. ולא רק בינינו, בין כל אחד ואחד. רק בין העמים זה כאילו יותר בולט. בצורה חיצונית כן יכולים איכשהו, כי כולם רוצים לאכול ולנוח ולחיות וילדים והכל, כן, בדברים חיצוניים שאנחנו מטפלים הכל בסדר, כי לכולם יש אותם הבעיות ואותם הצרכים. אבל כשאתה מגיע להבין את המחשבה שלו, את ההילוך שלו, איך שיחס שלו לחיים והכל, אתה לא מבין. אם להתעמק בזה, אני מדבר על אנשים שרוצים לחקור את התופעות. אתה לא מבין ואתה לא יכול. ואז מובן לך עד כמה שאתה לא מסוגל להיות איתו בגל אחד. זה לא שאני אומר שאי אפשר להתקשר בין בני אדם, אבל כשמתעמקים בזה, רואים כמה כל אחד שונה. ושוני מנטלי הזה, במיוחד בין העמים, מאוד מאוד בולט. מה עושים? רק למעלה מהדעת. לכן עכשיו מתגלה יותר את ההרחקה הזאת בין הבני אדם, שאף אחד לא מבין את השני, וכל אחד רוצה לתוך הדירה שלו, לתוך החדר שלו, לתוך המכונית שלו, אחרי פלאפון ומסכים להיות. זהו, זה יתגלה יותר ויותר, וקשר שיצטרכו, הוא יוכל להיות רק למעלה מכל הפערים האלה, למעלה מהדעת. יהיו אנשים עוד יותר מרוחקים, עוד יותר שונים זה לזה. אז רק להבין את התכונה הזאת של למעלה מהדעת, שזה הדבר המיוחד שתמיד במדרגה יותר עליונה, אתה רק שם יכול למצוא קשר בין, בין דברים ההפוכים במדרגה שלך הנוכחית. זה, זה, זה מאוד מורגש ב, ב, ש, נו, פוליטיקאים מבינים את זה, מדברים על זה, אבל עד כמה שמבינים. אבל זה, זה ככה. זה, אי אפשר להגיע לשום הסכמים בסופו של דבר. לשום, להבנה ודאי שלא. הוא מדבר בצורה שלו ב-100% נכון. ואתה בצורה שלך ב-100% נכון. ואי אפשר ביניכם לעשות קשר. ככה זה. רק למעלה מהדעת. לכן אין סיכוי ל- 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 להשלמה, לשלום. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. זהו. ולא שיעשה שלום עלינו, שאצלנו כאן, בנרגע שלנו, יהיה שלום. לא. אם קצת נתעלה, אז כן. לכן, שלא יחפשו כלום, סתם ככה. זה לא מציאותי. נו.
הוא מדבר כאן על מצב שצריך לעשות איזשהו מהלך מיוחד. אתה קורא לזה תמיכה, אנחנו כבר שנים קוראים לזה תמיכה, אבל זה יותר מזה, זה איזושהי התקבצות פנימית, איזושהי הסכמה, שכאילו פעם אחת ולתמיד, כאילו הולכים על איזשהו משהו כדי להגיע בכלל לחיסרון הנכון. צריך בשביל זה ליצור איזשהו מתח מיוחד, ועל פני המתח הזה לעשות את הצעד וחצי הזה אולי עוד שנשאר לנו, אבל כדי להגיע למתח הזה צריך, לא יודע, צריך הסכמה, צריך שינוי תודעתי, צריך פריצה, לא יודע.
תמיכה.
נו.
זהו. זה מה שהכיני, אני כשקראתי לזה תמיכה. נו, תמצא איזושהי מילה יותר עצמתית.
מה?
לעבור פתח אתה לא תוכל בלי תמיכה, בלי שדוחפים אותך מאחורה ומזמינים עבורך. כי מה זה נקרא לעבור פתח? זה נקרא שאני מתקשר לכלים שונים שיחד איתם בינינו אנחנו פותחים מה שיש אחרי הפתח. בינינו פותחים את זה. אז אני צריך תמיכה מהם או לא? התמיכה הזאת במה היא תלויה? בכמה שאני יכול לעורר אותם? האם הם קיימים בפני עצמם? לא. אני יכול להגיד שאני, בכמה שאני מעורר אותם, אז הם קיימים ותומכים בי. זה חלקים שלי. רק הם מוצגים לפניי כאילו יש להם בחירה חופשית וזכות ונגדי וכן הלאה, כדי שאני בזה אתקן לשפר את עצמי, והביא אותם כביכול לתמוך בי. בזה אני צריך להכניע את האגו שלי וכו' וכו'. זה, 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 זה משחק, זה תיאטרון. שמים לפניי כל מיני אנשים בעד ונגד, שונים ואוהבים, כאלו וכאלו, שאני את האגו שלי בכל מיני צורות להביא לי, איתם לתיקון. אבל הם קיימים, הם לא קיימים. אני כנגדם חייב לבצע כל מיני פעולות. פעם אחת אני מתייחס אליהם שהם חברים, קיימים, אויבים, שונים, כל מיני כאלו. כן? זה נקרא בתוך הדעת. ופעם אני הולך למעלה מהדעת ואני מקבל אותם כהופעת הבורא. משני ההסתכלויות האלו יש לנו כל התורה. כן, משה.
האם ניתן להסביר למעלה מהדעת בלי מושג הבורא? כי משימה, כי מטרה יותר נעלה. איך היית מסביר את זה ממש ככה? לאדם חילוני, נגיד.
מה?
מה זה למעלה מהדעת? יש דעת שלי ששם אני ב-100% צודק, ואתה בדעת שלך גם צודק. אם אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו הסכם, שלום, או שהוא יותר חשוב מהצדקות שלנו, זה נקרא למעלה מהדעת? או משהו אחר, נגיד למען המשימה, למען המטרה יותר נעלה, נגיד.
למעלה מהדעת זה נקרא מה שקורה בדעת של מדרגה יותר עליונה. אצלי זה למעלה מהדעת, אצלו זה בדעת. אצלו שני דברים הפוכים יכולים להיות כאחד, כי הם באים שם משורש הזה אחד. ואצלי זה הפוכים, מפני שאני לא מסוגל להתעלות מעל דעתי, ותמיד זה ככה. גם כן בעולם הזה, בכל רגע ורגע, ככה זה נראה לי. הצבעים, הצלילים, מה שלא תגיד, הכל מצטבר, סך הכל חוזר לאור אחד. אבל תראה לי כמה זה, בעולם שלנו זה מתחלק לכל כך הרבה הבחנות. אצלי, בדרגה שלי, שני דברים הפוכים, מנוגדים, בדרגה העליונה, הם מתחברים בשורש שלהם בהשלמה.
collegano la radice, si completano l'un l'altro. Come posso raggiungere questo? Posso fare completando l'intenzione, non le due cose. Non posso combinare due materie nella stessa materia. Posso dire questo è rosso, questo è verde, possono entrambe essere usati per essere benefici. A questa terza cosa allora si connettono, sono benefici alla terza cosa, i genitori, in amore per i genitori, e nel frattempo la relazione non è neanche chiara, può essere anche una cattiva relazione, ma si uniscono nel figlio. Quindi la connessione nell'intenzione, non nel soggetto stesso. Nel soggetto stesso ognuno tira dalla propria parte, una dalla parte verde, una dalla parte rossa, così come ci connettiamo. Ma sopra la ragione, che dentro la ragione io non posso, non riesco a connettermi. Tu senti, io sento, non possiamo paragonare le nostre emozioni, le nostre impressioni, non abbiamo la scala corretta, la proporzione su cui paragonarci. Se fossimo stati la stessa cosa, saremmo stati uno, non due. Se ognuno dei due si sente differentemente, vede, si sente necessariamente opposti. Non necessariamente opposti, ma comunque diversi, altrimenti non sarebbero stati due, sarebbe stato uno. Quindi come si possono unire? Se si unissero completamente sparirebbero, diventerebbero uno. Ma questo non è possibile, al contrario, l'ego che esiste tra di noi, anche questo deve partecipare alla connessione, lo usiamo per elevare l'intensità della connessione, 225 livelli, e si fa usando l'ego. Quindi come si fa? Allora ci viene detto che solamente usando l'intenzione. Questo è il motivo per cui, certo che per il desiderio che il creatore ha messo in noi, le scintille di intenzione, la luce che ritorna, e noi lo possiamo utilizzare per chiarire noi stessi, esaminare noi stessi e trovare un modo di connetterci al di là delle distanze nei nostri fondamenti. Solamente l'intenzione. È per questo che nessuno chiede agli altri perché non sei uguale a me, perché tu non sei nella mia stessa intenzione, io nella tua, verso il creatore. Nelle intenzioni, non negli attributi. Solo un matto può lamentarsi con lui, perché sei così, così, pigro eccessivo in questo, in quello, non possiamo lamentarci con nessuno nel gruppo, nelle vite corporee, nella famiglia, vabbè, diciamo, dipende se la famiglia vive sopra o sotto la ragione, se dentro la ragione, beh, non c'è scelta, è diversi, basta, finché sono, possono sopportarsi a vicenda, altrimenti dopo arrivano al divorzio. Come possiamo formare una connessione? Solamente sopra la ragione. Agam, hai sentito? Sopra la ragione. Così. Chiedi a Nive. Lui. Lui è già lì, sempre. Faranno vedere. Sì, Muscio. Allora, se due nazioni ostili sono sopra la ragione, cioè fanno una ragione per la pace. È sopra ragione questo? Beh, sì, l'intenzione per la pace, il fatto che capiscono che non si possono capire vicende, ma si immaginano loro stessi nel livello di pace e veramente vogliono esistere in questo. Allora non prendono in considerazione nulla se non per la pace. Ma noi non possiamo raggiungere questo perché il prossimo dare il livello superiore sopra la sua natura e deve tirare la luce che corregge, altrimenti come, se non faccio questo, come posso elevarmi sopra il mio livello, il mio desiderio? Questo è il motivo per cui non ci sarà pace fino a che la forza superiore interviene e fa pace su di noi. Perché i nostri amici arabi, i cugini arabi pensano diversamente. Tutte le nazioni sono tutte diverse. Non puoi superare questo. Ci sono armi. Si può arrivare sopra la ragione verso la luce che bisogna uniformarsi o no, che se la facciano o no, prima o poi ci arriva una necessità di doverlo fare. Ovviamente è così tutto il mondo, sarà così con i divorzi, le famiglie smetteranno di esistere, sarà così in tutto, l'umanità generale arriveranno al mondo perché non c'è nessun desiderio singolo che si può collegare a quello degli altri, nessuno sarà capace di chiamare insieme agli altri, avranno bisogno di capire questo principio, è semplice, essenziale, se tu hai diversi desideri, cioè diverse creature, deve avere una connessione tra di loro perché la natura rivela il bisogno per la connessione. Allora come gestisci questo? Non c'è modo. Come due piccoli bambini, uno vuole questo, uno vuole quello. E a meno che ci connettiamo non saremo capaci di sopravvivere ancora, non perché non siamo capaci che se fossimo due animali nella foresta, perché nella natura generale è strutturata così, perché nella misura della nostra connessione noi possiamo trovare appagamento. L'abbondanza ci arriverà, la luce ci arriverà, stiamo raggiungendo uno stato che solamente nella misura in cui noi ci connettiamo sopra la ragione, luce superiore, viene, dimora in noi, e in questo raggiungiamo uno stato anche un semplice cibo, servizi generali, possiamo esistere, non saremo capaci neanche di avere questo. Ci arriveremo presto, davvero, ve lo dico, ogni giorno diventa più chiaro, sempre più chiaro. Penso che quest'anno diventerà ancora più chiaro, almeno sarà chiaro che sarà chiaro che non riusciremo più a avere lo stesso atteggiamento verso la vita, capitalistico, sfruttamento. Chiaro. Quindi ne risulta che ognuno dovrà avere la forza superiore, non è un compito normale, è più alto di quello che siamo. Ognuno dovrà raggiungere uno stato in cui non ha scelta, che dovremo collegarci sopra le nostre differenze, al di là delle nostre differenze. Ma ognuno deve sapere che deve invitare lui che corregge, connettersi alla saggezza della Kabbalah, che la luce arriva attraverso tutti i livelli. No, la gente non deve sapere questo, non ne hanno bisogno, questo non è necessario, li influenzerà così, non hanno le distinzioni. Solo di esistere, essere connessi, ma è questa distinzione, questa consapevolezza sufficiente perché la società possa esistere, essere più amichevole, unirsi senza. Questo significa che li porteranno sulle loro spalle. Siete non? Vedrò mio figlio, non ho visto un mese mio figlio per un mese, adesso che lo vedo una persona diversa, è cambiata così tanto. Adesso a 7 mesi ho progredito così tanto. Cambiava anche lui così da un giorno all'altro. Ultimamente sì. Cambiamo rapidamente di giorno in giorno. Non siamo consapevoli più di tanto di questo. Anche se chiede alla persona che si vive la sua vita, lui è quello che se la vive, non si sente dal lato che noi cambiamo un sacco nella nostra consapevolezza, comprensione. Tanto quest'anno non lo so, è stato come gli ultimi. Quest'anno siamo andati avanti come se fossero stati gli ultimi 5 anni. Chiunque può partecipare, non solamente stare seduto lì con una sedia. Allora lui avanzerà nella sua consapevolezza, nella sua visione. Uno non avanza nella spiritualità così, solamente in un momento, quando trovi il processo, è un processo accumulativo che gradualmente ci sono varie distinzioni che arrivano nella mente, nelle emozioni, in un modo o nell'altro, fino a che il sistema viene costruito all'interno dell'uomo, perché se tu non hai il modello dentro di te, come puoi scoprirlo nel feto Il fatto perché possa nascere deve essere pronto dall'interno, deve essere pronto a tutto, eccetto che per questo filo d'aria che viene da fuori, ma lui arriva in questo modo che lui può tollerare l'aria, perché dentro al grembo lui è contenuto dentro, sta dentro l'acqua, ma quando esce nell'aria lui riesce ad affrontare questa cosa. Inoltre, quando lui era abituato prima ad essere alimentato attraverso il cordone umbilicale, adesso invece il resto è già tutto preparato, e il loro lavoro funziona nel modo in cui funzionavano prima. Questo funzionerà anche nella nuova esistenza. Questi sono. Lui passa il luogo di sorgente di connessione, e per noi nel mondo ha un aspetto molto diverso. Ricevo sangue da mia madre e sento sì. Se la connessione tra di noi è nell'intenzione che dentro la regione siamo uno contro l'altro, non siamo d'accordo uno con l'altro, perché io sono diverso da te nel desiderio, certamente, sicuramente sono diverso da te nella mia ragione anche. Cos'è la ragione? Che io ho verificato i miei desideri, le mie intenzioni, i miei attributi, le mie impressioni, le mie emozioni, un diverso riassunto di quello che è successo. I miei pensieri su presente, passato, futuro, e sicuramente tutto fluisce, viene dai miei desideri, allora sono diverso da te, come possiamo avere una connessione? Quella è la domanda. Allora, la domanda è la seguente: se la connessione è nelle intenzioni, dentro la regione non abbiamo nessuna connessione, non nelle intenzioni solo. Io ho l'intenzione di divertirmi questa sera, e questa è l'intenzione. Possiamo unirci nelle nostre intenzioni, forse, ma stiamo parlando di intenzioni che sono sopra i nostri desideri, opposte ai nostri desideri, orientate, corrispondono al livello superiore. Tutti hanno intenzione, chi corre in campagna, anche lui ha un'intenzione, ma per lui l'intenzione è nel luogo che non ha ancora conseguito. Anche lui, nelle sue speranze, riuscire a mangiare questo. Perché il desiderio si chiama, perché si dice sopra la ragione? Questo motivo. Dice intenzione, no, non solo intenzioni, ovvero è sopra la mia ragione, che è opposto alla mia ragione, è in corrispondenza allo stato del superiore, sì. Quindi, cosa dovrebbe essere quando ci supportiamo l'un l'altro? Come ci diamo aiuto l'un l'altro esattamente? Che io sono pronto per tutto sopra la mia ragione per aiutare l'amico, tutto quello che va bene per lui. E a me non importa che sarà di me, quello che posso fare, qualsiasi cosa lo posso aiutare. È meglio. Cioè, io giudico con i miei occhi, io onoro me stesso, cerco di essere incluso nel suo desiderio e con tutta la forza che ho cerco di aiutarlo. Questo si dice che cerco di aiutarlo sopra la mia ragione. E non puoi rappresentare questa situazione che posso andare sopra la ragione se non in questo caso. ci sono altri modi che uno ha di uscire dalle sopraregioni, se no si prende il desiderio dell'altro invece del mio. E questo è il motivo per cui ami il prossimo come te stesso, attraverso l'amore per gli altri, l'amore per il creatore. Lo capisco che magari posso qualche modo sentirlo, anche se non lo sento, sento me stesso ancora qualcosa di opposto a me, non posso sentire, e poi riesco in qualche modo a essere incluso in lui, di chiedere la forza di aiutarmi, di essere collegato con gli amici sopra la ragione.
Prova, 1, 2, 3, prova. Ok, da questo noi raggiungiamo il lavoro al di sopra della ragione, cioè al di sopra il mio proprio desiderio, per il desiderio verso il desiderio degli altri. Scusate ragazzi, e attraverso tali esercizi noi arriviamo al di sopra il mio desiderio e per il desiderio degli altri, io come ospite. Cioè dobbiamo provare a portare queste cose, avvicinarle sempre di più nel nostro cuore. Ci arriveremo, che volete farci? In quale desiderio loro condivido, devo vedere negli amici, nei loro problemi corporei, anche corporei desideri, il corporeo degli amici è la mia spiritualità, anche corporei difficoltà, non c'è altra scelta. Devo esserne, preoccuparmi anche di questo, che importa quale cosa, se corporeo o spirituale, non importa. Se io in questo elevo, mi elevo al di sopra la mia ragione e provo ad uscire da me stesso, ad essere incluso in lui, che differenza fa di quale sia? Anche nel corporeo, anzi, ho più criticismo, perché appare che nello specifico nel corporeo, per esempio, abbiamo amici che sono ammalati e vorrei tanto che loro si sentissero meglio. È molto più facile per me di concentrarmi su questo punto invece di pensare alla spiritualità degli amici o altro. Se vuoi che loro si sentano bene, non è al di sopra della ragione, lo fai perché sono tuoi amici. Quindi quale preoccupazione devo avere, dice lo studente? Non voglio squalificare tale tendenza, ma che tipo di cura tu devi avere? Immagina che hai solo un cuscino e lo dai all'altro. Gli esempi sono molto calcolati qui. Ho chiesto questo perché quando un amico ha un corporeo problema, immediatamente pensiamo alla soluzione del problema corporeo, va bene, dice Rav, e poi da quella cosa extra che poi viene dal creatore in ordine per noi di essere capaci di connetterci a un più alto livello di quello della bestia. Quindi cosa di questo? Non capisco che tipo di pensieri devo avere per l'amico. Un amico ora, per esempio, che è ammalato, che tipo di cura devo avere verso lui? Di essere preoccupato e anche di fare qualcosa in pratica. Va bene, ma al di sopra, al di là di queste preoccupazioni per le amiche, dell'amico, come posso... Che vuol dire al di sopra di questi? Non so cosa vuol dire amico, forse avete giocato a tennis insieme e lo chiami amico, ma è uno che è vicino a te sul cammino, che sei con lui a studiare, che studiate insieme, fate qualcosa insieme, sì? E allora perché lo chiedi a me? Cosa vuoi che ti dica? Vuoi essere in salute? Sviluppalo. Noi parliamo della connessione che è al di sopra della ragione, di unirci e connetterci con il prossimo grado al di sopra della ragione. C'è il componente di dubbio. Puoi spiegare questo elemento di, per esempio, vado dal carrozziere, lui mi dice che c'è bisogno di questo e lui aggiusta la macchina. Qual è quella cosa chiamata fede? C'è questa comune fede, come una persona può aggiungere, aumentare la fede? Non so di che tipo di fede tu stai parlando, nel nostro mondo su cosa è basata? Non è nel nostro mondo fede, non senso, è forse apprezzamento, stima. Spirituale fede vuol dire che io provo ad essere a un più elevato grado del presente. E da questo, quando ne sono dentro, guardo come mi relaziono all'intera realtà. Questa è chiamata fede al di sopra della ragione. Ragione vuol dire presente stato, dove sento e capisco in un modo che vedo, e al di sopra della ragione, se fossi meglio, quanto capisco che sarei meglio. Come uno può sapere che uno può mettere confidenza nella fede? Non capisco, voglio essere più grande che ora. Cos'è grande? Nel modo che tu lo immagini per te stesso, dice Rav. Forse lo impari secondo libri che ti dicono, ti parlano di come fare la box. Quindi per te di essere grande vuol dire di avere successo lì, o forse in qualche scienza. Quando noi diciamo grande vuol dire che sono in d'azione al di sopra della ricezione. Questo è quello che chiamiamo, che mi elevo verso il prossimo livello, verso il prossimo mondo, la prossima dimensione, dove la forza della d'azione domina. Lì il creatore domina, il creatore è la forza della d'azione. Voglio scalare quella scala e ascendere al mondo superiore, dove tutto è fatto nella forza della d'azione, ma per questo devo salire quella scala, che vuol dire di acquisire quella d'azione per me stesso, e secondo l'equivalenza della forma arriverò lì. Quindi mi dicono che tu devi arrivare prima al primo grado, al secondo grado, al terzo grado, e così mi spiegano come elevarmi fino a raggiungere l'equivalenza della forma con quel grado chiamato Malkut di Ein Sof. La persona non è nel posto del futuro domani, no? Questo è sbagliato, lui può, perché in lui ci sono queste scintille, non dirmi che non può. Pare che sul cammino ci sono condizioni, se tu fai 1, 2, 3, 4, normalmente ci sono azioni, se tu ti cancelli, se tu ti unisci, se mantieni la tua intenzione, allora la ricompensa sarà qualcosa che lui anche non capisce. Secondo il prossimo grado sarà in d'azione, aderire al creatore, non capisce il posto del lavoro e non il prossimo grado, e qui devi avere qualche tipo di cieca fede e dire vado avanti, sbagliato, sbagliato. Tu hai il gruppo, gli amici, il maestro, i libri, hai ogni cosa in modo di costruire quello stato che è chiamato al di sopra della ragione in un modo molto stabile, non è confuso, non è nuvoloso, non è come in una nuvola, è semplicemente in azione che è al di sopra la tua presente ricezione. Quindi devi fare come un attore verso quello stato, non è che dire dov'è lì là sopra dietro quell'angolo, no, tu puoi costruire questo stato in un modo molto semplice, da oggi a domani ti lascerò che scriva una storia, che vuol dire uno stato più alto di me stesso, nel modo in cui la immagino, non è in qualche selvaggia fantasia, qualcosa che è al di là delle stelle, qualcosa che è al di sopra di me, scrivilo, è cose realistiche. Solo che non sono realistiche oggi in te, ma tu pensi che può essere meglio in quelle cose. Oggi ho rubato solo $1,000 e domani solo se rubo più di $2,000, niente di meno. Ho già un obiettivo più alto. Oggi per esempio ho gridato a uno mezza parola, domani gli sgriderò due parole. Quindi chiedi a tua moglie e lei ti dirà cosa vuol dire di essere in uno stato di più alta d'azione. Questo è chiamato aiuto contro di lui, aiuto fatto contro di lui, quindi prendi da lei la sua desiderabile immagine. Ti dico, queste cose sono molto realistiche, cosa noi richiediamo da un bambino? Tu devi essere più adulto, devi essere così colà, e in questo modo gli descrivi la prossima forma per lui, e per lui è al di sopra della ragione, non è al di sopra della ragione perché non è nella forma della dazione, ma diciamo così, noi sempre siamo guidati in questo modo, quindi perché mi dici che tu non puoi, non sai? Voi amici non siete realistici, concreti, voi invece volete subito, date a me, e ognuno ingaggia così in filosofia. Voglio sapere che vuol dire essere al di sopra della ragione. Come posso aiutarlo al di sopra della ragione? Di connettersi con l'amico al di sopra della ragione è fare il tuo desiderio come il suo. Devi trovare quello che lui ha bisogno. Lui vuole dormire. In ordine di dormire ha bisogno di una coperta, di un materasso e di un cuscino. Quindi devo portare queste cose a lui. Quindi non ho niente al di là di quello che ho. Bene, allora prendo da me stesso, perché secondo la mia ragione io la devo avere, e andrò invece a darla a lui. Questo è chiamato che vado al di sopra la mia ragione, contro la mia ragione. Non è che deve essere presa da me in quel modo, ma qualcosa che va contro la mia decisione, il mio desiderio, la mia decisione di oggi, la mia intelligenza di oggi. E adattarla invece all'amico. Questo è chiamato al di sopra della ragione. Non posso parlare, dicerà. di quello che abbiamo parlato finora è già andare, è al di, là della mia ragione, contro la mia ragione. Che vuol dire di quando ricevo la grandezza e impressioni? Che vuol dire andare al di sopra della ragione lì? Non dico che devi andare al di sopra della ragione in impressione o in Gadlut, che devi rimuovere le impressioni o ispirazioni, no? La mia decisione, le mie decisioni non devono essere basate su queste, sulle mie impressioni. Ma non è che devo essere addolorato quando vado al di sopra della ragione. Le mie emozioni, sicuramente non è il metro per misurare. Che vuol dire quando diciamo che tu devi afferrarti al creatore al di sopra della ragione? È come un più elevato grado, arrivo a lui se mi elevo al di sopra la mia ragione, contro il mio corrente desiderio. Non ho altro da aggiungere.